את השיעור לעילוי נשמת חנה אורלי בת ליליאן ו... יניב בן ענת. טוב, אנחנו נתחיל לדבר היום קצת על חודש אלול מזווית של באמת להיכנס ישר לעניינים של חודש אלול. אתם יודעים, אפשר לדבר עליו מכל מיני צדדים, מכל מיני זוויות, אלול ראשי תיבות, ארבע עניינים שצריך לזכור בחודש אלול, כמו שאמרנו בשיעור הלכה. בכל זאת נחזור עליהם בקצרה, אני לדודי ודודי לי זה תפילה. איש לרעהו ומתנות לאביונים זה צדקה, ראשי תיבות אלול. את לבבך ואת ומלתם את אורל, את לבבך ואת לבב, מלת את לבבך ואת לבב, מל השם את לבבך ואת לבב זרחה. את לבבך ואת לבב, ראשי תיבות אלול, כנגד התשובה. ואינה לידו ושמתי לך שכתוב בפרשה שלנו כנגד ערי מקלט שאנחנו נכנסים אליהם, כנגד התורה הקדושה שהיא עיר מקלט לנצח את היצר הרע. כל הדברים האלה חברו יחדיו באלול, אבל אם האדם לא יעשה מסירות נפש להיכנס באמת בדברים האלה ולא רק להשאיר אותם כסיסמאות, לא ייכנס. בשביל להיכנס באלול, בשביל להיכנס ולשנות, צריך דבר אחד, שזה הנושא של השיעור שלנו היום, מסירות נפש. היום נדבר קצת מה זה מסירות נפש, אבל לפני כן אני אספר לכם סיפור. הרב זילברשטיין, שמעתם עליו? הרב זילברשטיין, יהודי קדוש, גדול מאוד, צדיק, אחד מגדולי הדור. הגיע אליו יהודי אחד, הוא רב של רופאים, אני יודע, הבאתי את מועל אחד, שהוא רופא, תמיד כל פעם שמבקשים ממני להביא מועל שהוא רופא, והרבה מבקשים ממני את זה, אני מביא אותו. הרב זאב מרמת השרון, והוא תמיד היה קשוב גם לרב זילברשטיין בצוות. היה לו שיעור לרופאים. יום אחד מגיע אליו אחד הרופאים שהוא מכיר כבר הרבה שנים, לא מבוגר מדי, קרוב לגיל 40, ומגיע אליו עם שקית, ובתוכה הוא מסתובב ומרוגש, כל השיעור הוא מרוגש, ככה רואה אותו עם השקית. אי אפשר היה להתעלם ממנו שבא עם השקית הזאת. בסוף השיעור הוא ניגש לרב, אומר, הרב, אני מאוד מתרגש, אני רוצה את הרב לכמה דקות, סליחה על הזמן, אני חושב שהרב ודאי ישמח לשמוע את זה. הוא אומר, בבקשה, מה? הוא אומר לו, אתה יודע מה יש לי בשקית? יש לי סידור. טוב, סידור, בסדר, סידורים הרבה פה בבית הכנסת, מה העניין של הסידור? אמר לו, הרב, הסידור הזה אני רוצה לספר לך, יש מאחוריו סיפור. לפני 20 שנה, אומר לו בערך, אשתי ואני התחתנו. אני הייתי רופא, תמיד הייתי דתי, הוא אומר. דתי ככה קצת יותר לפעמים, קצת פחות, אבל תמיד הייתי שומר תורה מצוות. התחתנתי, אשתי, התחלנו לחיות ביחד. אני עבדתי את עבודתי כרופא, ועובר שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, וכל השנים האלה אין לנו ילדים. אחרי חמש שנים כבר הבנו שזה רציני יותר. התחלנו טיפולים, בלי הפסקה. הוא אומר, התייעצתי עם החברים שלי הרופאים, עם כמה שאני מאמין בהשם, אבל הם שכנעו אותי בצורה רפואית מובהקת שלנו לא יהיו ילדים. השלמתי עם זה, כי הבנתי שיש דברים שבדרך הטבע, קשה מאוד להילחם בהם, הוא אמר. ככה הוא אמר. ולכן, החלטנו אשתי ואני, הוא אומר, לאמץ ילד. התחלנו תהליך של אימוץ, עשינו תהליך של אימוץ, הילד הזה אימצנו אותו מגיל צעיר מאוד, מגיל כמה חודשים כבר, חודש, חודשיים, לא יודע מה. הצלחנו לקבל את זה, וגידלנו אותו כילד שלנו לכל דבר. הילד למד ולמד בבית ספר זה, ושהוא הגיע לכיתה א', הוא התחיל ללמוד בבית ספר, מאוד התרגש. הנה הילד שלי גם היום הלך לכיתה א', התחיל לכיתה א', ברוך השם, מאוד מרגש. ילד עולה לכיתה א', הולך ללכת בדרך של קדושה, מתחיל את החיים האמיתיים שלו. וגם הילד הזה היה בכיתה א', בסוף כיתה א', באמצע כיתה א', משהו, יש מסיבה, אצלנו ככה נוהגים לעשות, נקראת מסיבת סידור. שמעתם פעם על הדבר הזה? מסיבת סידור, למה הילד מקבל סידור משלו, מתחיל להתפלל. והאבא רואה שהילד הזה, בשונה משאר הילדים בכיתה שלו, הוא כל כך מרוגש. ואבא מכיר את הילד, הוא יודע ש... והוא מחזיק את הסידור ככה, וחוזק אותו חזק, מחזיק אותו חזק, תופס אותו. ואבא, בסוף מסיבת סידור, הם הולכים הביתה, והוא רואה שהילד עם דמעות, אמרו לו, תגיד, מה העניין שאתה רוצה לספר לי חמוד, מה הנקודה של הסידור, אני רואה שאתה מתרגש. הרי יש לך הרבה סידורים בבית, אנחנו ברוך השם יש בית בקדושה, יש סידורים.
לא חסר.
למה התרגשת? הוא אומר, אבא, נכון שתמיד רציתי שיהיה לי אח, ותמיד אמרת לי שגם אתה היית מאוד רוצה, וזה מאוד קשה, וצריך להתפלל על זה, אז עכשיו אני יכול להתפלל על זה עם הסידור שלי. כולו בהתרגשות, כולו במסירות נפש על העניין, כי אתם יודעים, אז ילד לוקח את הדברים באמת לאמיתה. ואבא אומר לו, כן, איזה יופי, מזה אתה מתרגש, ואבא רואה את זה וחושב בליבו. אם רק היה יודע, אמרתי לו, יופי, יופי, תתפלל. והילד מתפלל עם הסידור, מה זה מתפלל? אחרי חודש אשתו נפקדה. לא אחרי שנה ולא אחרי שנתיים, אחרי חודש. יוסף יצחק, הוא לא יודע, אבל קרה לו סיפור דומה מאוד, שעכשיו הוא גם ישמע אותו. כשיוסף יצחק, הבת האחות הגדולה שלו, שהיא בעצם הראשונה, הוא השני, אז היא גדולה ממך בכמה שנים? שלוש שנים. שים לב, אפילו יותר משלוש קצת. איך יכול להיות שלוש וחצי שנים ככה לא היה שום ילד, שמת לב? הרבה זמן. ואנחנו מאוד רצינו, זוג צעיר, ילד ראשון, ילדה ראשונה הגיעה מיד, אחרי זה נילדים קצת. ברוך השם, אחרי זה נפתח, השתבח שמו, אבל... בכל זאת, מה קרה? היינו באיזה מקום, ואז הדלי הברכה, אחותך הגדולה, יום אחד הביאה כזאת בקשה להשם, שראינו את זה ואמרנו, פה אי אפשר ליותר לילד. היא אמרה, השם, כמה אנחנו יכולים לחכות לאח? ממש, מעומק ליבה. זוכר את זה, עד היום. חודש אחרי זה, אמא נפקדה. מכיר את הסיפור?
סידור לא קיבל.
היא עשתה את זה ככה, לא מקליבה.
מה זה הוביל הסידור?
רבותיי, תראו מה הולך פה. מסירות נפש לקדוש ברוך הוא, שבן אדם שם את כל העניינים שלו והחשבונות שלו בצד.
צריך להביא ילדים הרבה.
מה הרופאים אמרו, ומה הרופאים, נכון?
תיגמר הבנייה.
מה הרופאים לא אמרו, יש פה ברוך השם הרבה אנשים, נשים בטף, כולם צריכים לצעוק פה מסירות נפש על העניין של בית הכנסת. אבל תראו את הנקודה העיקרית פה. כשבן אדם מגיע בתמימות ומסירות נפש, שם את הנפש שלו נפשו בכפו ומתחנן לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא משאיר אותו אף פעם ריקם. ולכן תדעו לכם שמסירות נפש זה לא מה שאנשים חושבים. אנשים חושבים מסירות נפש להרג על קידוש השם, זה בהחלט מסירות נפש. אבל מסירות נפש זה לא רק למתים. מסירות נפש, חודש אלול עכשיו, זה של חיים קודם כל. תראו מה אנחנו אומרים, אלוקיי נשמה שנתת בי טהוריי. אתה בראת, הורדת אותם בעולם האצילות. טהורה זה תאירו הילאה, זה בעולם האצילות. אתה בראת, הורדת אותם לעולם הבריאה. אתה יצרת, הורדת אותם לעולם היצירה. ואתה נפחת בי ואתה משמרה בקרבי בעולם הזה, בעולם העשייה הגשמי. ואתה עתיד לתלה ממני להחזירה. בי לעתיד לבר. עכשיו אתה אמור לקחת אותה, ובסוף, בתחיית המתים, תחזיר לי. מה אני אומר? אומר האדמו"ר הזקן בתניא ככה. כל זמן שהנשמה עכשיו אצלי, נתת לי אותה, עוד לפני שאתה לוקח לי אותה, אני נותן לך את הנפש שלי. כל זמן שהנשמה בקרבי, מודה אני לפניך. אני מוסר לך את הנפש. איך אני מוסר לך את הנפש? אני עושה מה שאתה רוצה. ופה זה הנקודה, רבותיי. מסירות נפש זה בא להגיד, לא בא לי. לא בא לי. בא לי לעשות משהו אחר עכשיו. לא בא לי לבל שיעור עכשיו. בא לי לשבת, לא יודע מה, על שפת הים עם כוס בירה. לא יודע מה. אבל מה שהוא רוצה, שתבוא, אני בא. אני בא. תנועה של מסירות נפש זה לא בא להגיד, לוקח את עצמי, עם כל הרצונות שלי, עם כל העניינים שלי, עושה מה שהשם רוצה. ושעושים את זה, זה הדבר הכי גבוה בעולם. למעלה זה משפיע השפעה אחרת לחלוטין. אנשים חושבים לשם שמיים זה כל מיני דמיונות. או להיארג, לשם שמיים היותר גדול זה לחיות את כל החיים במסירות נפש. או שאנשים אומרים לשם שמיים זה בחינם. זה גם שטות אחת גמורה. כמה אנשים יכולים להחזיק בחינם לשם שמיים? קצת. כמה אנשים יכולים להחזיק בשכר לשם שמיים? הרבה יותר. אם זה לשם שמיים כמובן, כן? צריך להיות לשם שמיים. להחזיק ומד לאורך זמן, זה יותר לשם שמיים, מאשר לעשות משהו בזמן קצר. הלשם שמיים פירושו כך את הרצון שלך, ותביא אותו לקדוש ברוך הוא. היו שתי עבדים שהלכו נגד הרצון של המלך. הלכו נגד המלך. המלך כעס עליהם, אמר להם, קחו אותם, תורידו להם את הראש. אין מה להתעסק, זה מלך, הוא פורץ גדר, מלך, מה שהוא אומר, נגמר הסיפור. היום יש פה פוליטיקה, בתי משפט, עניינים, זה, כן, כן לראות בנוח'בה, לא לראות בנוח'בה. דרך אגב, שאלו אותי כמה פעמים להלכה, האם באמת בן אדם היה יכול לבוא ולהתעלל בנוח'בה או להקות אותם או זה? והתשובה היא לא. לא, זה אסור. אין לבן אדם רשות לעשות את הדברים האלה, אבל בית המשפט, בית הדין, מה שנקרא באמת, הוא היה צריך לעשות את זה בצורה מסודרת, כי ודאי שדינם דין מוות. היה צריך, על פי חוק, לעשות את זה, את הדבר הזה. לא, ואז באמת עושים את זה.
יש משפט... ישלם להם תואר ראשון.
יש משפט של באמת אם הוא כזה, באמת אם הוא לא, אי אפשר שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. זה בוודאי לא נכון. אבל מצד שני, הם דינם מוות, מה השאלה בכלל? ולכן מלך זה אחד כזה שהיה לו את היכולת לבוא ולהרוג. וזה מה שקרה דין אדם מלכות הדין הזה, דווקא במקום שהמלך יכול להרוג. אחרת אין דין אדם מלכות הדין הזה, לא כזה פשוט. והמלך שאנחנו מדברים עליו ישר אמר שם, מורידים אותם במקום. שתי אנשים היו שרים גדולים שלו וקצף עליהם. אבל הם מאז התחילו להתחנן, רוצים להרוג אותם. מה זה התחננים למלך בכל כוחם, המלך, תציל, אנחנו מבקשים סליחה, אנחנו מתחננים. המלך ראה את הבכיות שלהם, כולם יהיו אדומים, זה, צועקים, כי זה החיים שלהם. המלך אמר, אתה יודע מה, אתה עשית קצת פחות חמור, אתה תלך ותאסוף מיליון דולר, עוד חודש אתה תביא את זה לפה, אם לא אתה מת. ככה, חץ. ואתה, השני אומר, לא יעזור לך כלום. כלום לא יעזור לך. עוד חודש יציע הגזר דין שלך באותו זמן. ההוא הולך, זה שלהם צריך לאסוף את המיליון דולר, רץ ממקום למקום אחר, את הבית שלו, את האוטו שלו, את כל הבגדים שלו, את כל המניות שלו, את כל היכולות שלו, ממשכן כל מה שאפשר, לוקח הלוואות מפה עד הודעה חדשה. למה? זה החיים שלו. השני... אין לו מה לעשות, המלך אמר אין לך זה, אבל מה הוא עושה? אין לו מה לעשות, אבל מה הוא עושה? הוא הולך כל יום, עומד בפתח של הדלת של המלך, ובוכה, צועק, אדוני המלך, תציל אותי, תשחרר אותי, תרחם עליי. וכל יום שהמלך רואה אותו, אומר לו, תזוז בו, אני לא רוצה לראות אותך. תשוח איתו מאוד. אתה לא יעזור לך כלום. וככה במשך חודש, יום אחרי יום, הוא הולך ועומד ליד המלך, והמלך אומר לו, לא יעזור לך כלום. מגיע סוף החודש. הבן אדם שאסף את המיליון דולר, הצליח לאסוף את המיליון דולר, אמנם כולו נהיה גמור ומרות ברוב חובות עכשיו, אבל הוא אסף את זה. הציל את החיים שלו. והוא ממשיך להתחנן למלך, והמלך אומר, תוציאו אותו להורג. הוציאו אותו להורג, והוא תולש שתי שערות, וצועק, אדוני המלך, אתה מלך רחמן, אתה חייב לרחם עליה, נזיתאות. רגע לפני שבאים להרוג אותו, אומר המלך, אתה יודע מה? עברת כל כך הרבה סבל בחודש הזה. כל כך סבלת שזה יהיה העונש שלך, לך מפה. זהו. שחררו אותו, הוא הולך, זהו. והוא גם משתחרר. אבל מה? נהיה מלא חובות. מה אנחנו רואים פה? דבר מעניין מאוד. אמנם זה סיפור שבא מזווית אחרת, אבל הבן אדם שבוטח בכסף שלו ובאושר שלו והצליח להיחלץ בדרך הטבע, כי אפשר בדרך הטבע, הקדוש ברוך הוא נותן הרבה פעמים בדרך הטבע להצליח. מי שהולך על דרך הטבע הרגילה והמסודרת, הוא יכול להצליח בהרבה דברים, הקדוש ברוך הוא נותן את זה. אבל איך? בשברון לב, בחובות גדולים, בין גשמיים ובין רוחניים. זה שזורק את עצמו רק על המלך. זה שיש לו ביטחון שהיחיד שיכול לשחרר אותו ולהוציא אותו זה המלך. כשהקדוש ברוך הוא משחרר אותו, הוא משחרר אותו לחופשי לגמרי. רבותיי, צריך לדעת שאנחנו נכנסים לחודש אלול, זה שונה. מה זאת אומרת זה שונה? חודש אלול זה לא חודש שבאים ואומרים, אוקיי, חודש אלול הגיע, בסדר, בוא נראה איך אוכלים אותו. הגיע חודש אלול, בסדר, נפל לנו עכשיו איזה חודש כזה שצריך לעשות לו תשובה. אין בעיה, אני אעבור קצת יותר, אני אשקיע טיפה יותר, אני אגיד את זה פירוש של המילה בתפילה, זה לא חודש אלול. חודש אלול מצד אחד צריך לבוא אליו בכיף, אבל בכיף של מסירות נפש. מה זה אומר מסירות נפש? מסירות נפש זה אומר, בחודש אלול באים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו, ריבונו של עולם, אני שלך, בחלומותיי שלך, הכל שלך, זהו. אני לגמרי שלך. בדרך כלל זה דרכם של החוזרים בתשובה. היה יהודי אחד, צעיר, בחור צעיר, היה אז בן 17-18, אולי אפילו יותר כבר, 20 ומשהו. בחור, אולי אתם מכירים אותו אפילו, והוא הלך, בגיל צעיר, תפסו אותו איזה כמה חבר'ה צעירים, שמתעסקים, הצעירים כמו מנחם אצלנו פה, שבא ומראה ומלמד וכו'. ואמר לו, אתה, כדאי לך לבוא, יש מסיבות שבת, יש פסוקים, יש פרקי אבות, יש עניינים. אתם למד צעירים, נכון? חבר'ה צעירים. הם צריכים קצת שיהיה אוכל, עניינים, לא כמוכם שבאים בלי אוכל וזה. הם צריכים אוכל, לא? ובקיצור, הביאו להם מגשי פיצה ועניינים ועל האש וכל מיני עניינים. והוא הסכים, הוא בא. בהתחלה הוא בא בשביל הכיף הזה, אבל אחרי פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, התחיל להתקלוט שיש פה נקודת אמת, התחיל להתאפס על הקדושה. הבן אדם החליט שהוא מתחיל להבין, להקשיב ברצינות יותר בשיעורים. הגיע לשיעורים, נכנס בהם ברצינות, עבר חודש, חודשיים, שלוש, ארבע, הבן אדם מבין שהוא רוצה להבין באמת מה קורה פה, ללמוד בישיבה. הגיע לאבא שלו, אמר לו, אבא, אני הולך ללמוד בישיבה. אבא שלו אמר לו, על גופתי המתה, אני הולך ללמוד בישיבה, איזה ישיבה, שם פה אולי, תירגע. איזה ישיבה, מה ישיבה, השתגעת הישיבה? אמר לו, אבא, אני רוצה ללמוד תורה, אני רוצה להכיר את השם. הוא אומר לו, להכיר את השם, תלך לשיעורים שלא הולך אליהם, לא צריך להגזים יותר מזה. הבן אדם לא מתאום, אומר לו, אם אתה הולך לישיבה, אין לך מה לבוא הביתה, אתה לבד. הבחור החליט, זה מה יש, אני מוסר את הנפש של הדבר הזה. הלך לישיבה, עובר שבוע, שבועיים, שלוש, אבל אחרי שלושה שבועות, שמע, אין לו בגדים, שהוא צריך לקנות את הנעליים, אחרי לתת בלויות, השבתות כולם יוצאים, הוא נשאר לבד בישיבה. ראש הישיבה קלה את הנושא, הבין את הנקודה, והחליט שהוא לוקח אותו תחת חסותו. לקח אותו. גר אצלו, והיה אצלו, והוא טיפל בו, והביא לו מה שצריך, אבל מה? לראש הישיבה גם היו הרבה ילדים. הבן אדם ראה, לא היה לו נעים, הוא ראה כמה ראש הישיבה נדחק, כמה הוא מתאמץ. הוא היה לו קשה מאוד, עד שיום אחד הוא יצא החוצה, זה היה בחיפה. בחיפה. יצא החוצה, ברחוב. בשקט חרישי, אבל צעקה מתוך הלב, ריבונו של עולם, אני רוצה ללמוד, אני רוצה למסור את הנפש רק ללימוד שלך עכשיו, זה המסורת נפש עכשיו, זה ללימוד שלך, תן לי ללמוד, אני איך ללמוד, אם אתה נותן לי שאני אוכל להתפרנס איך שתרצה, אני מבטיח לך בלי נדר, אני יושב שלוש שנים וגומר את השס. שלוש שנים גומר את השעה, זה אומר ללמוד בשביל שלוש שנים לסיים את השעה, כל יום איזה 14-15 דפים. של שעה, וללמוד אותם, עוד לא למד גם. כל יום שתי דפים, סליחה נכון. כל יום שתי דפים, לא, כן, כל יום שתי דפים. כל יום שתי דפים, לא נורא, אבל זה.
גם זה אנחנו לא עושים לצערנו.
כן. כל יום שתי דפים. לא יודעת להגיד, היום רק עשיתי חמש, כמה שעבד יעשיתי רק חמש דפים. ו... שתי כל יום איזה, זה באמת, אבל בחור ישיבה יוסף יצחק, זה הרבה, נכון? לבוא ללמוד שתי דפים ביום, כמה קשה זה, הוא גם לא למד את השעס, זה לא שהוא למד לפני כן שעס. יש עוד דברים, סדרים ועניינים. הוא אמר, שלוש שנים אני, זה לא רגיל, לא כל אדם מסיים בישיבה בכלל את השעס. בקיצור, הבחור הזה, ככה כמה שהוא מבקש, אומר, ריבונו שלום, רק תעזור לי, זהו. כמה מהבקשות שלו, יצא, הוא עושה את זה בבית המדרש מול ארון הקודש באמת, אחרי זה יצא חוצה, זה היה הסיפור, כי נזכר. יצא לשאוף קצת אוויר צח, הסתובב קצת משם אוויר צח, תוך כדי שהוא יוצא, פתאום הוא רואה על הרצפה זרוקים, שטרות ככה, סטפות מה שנקרא, שהוא לוקח אותם, רואה אותם בערימות ככה, עם גומיות, 20,000 שקל, 20,000 דולר, סליחה, זה 20,000 דולר. מה עושה עם זה? זה עבדה, צריך להשיב אותה. הולך לרב, שואל אותו שאלה הלכתית, הרב מסביר לו שכיוון שזה מקום שיש בו הרבה גויים, ואנשים שלא שומרים דווקא את ההלכה ואת התורה ואת הסדר של הדברים, אז במקום שרובו גויים זה הרחוב כזה, גם יש שם הרבה ערבים בחיפה, אז במקום כזה הוא לא צריך להכריז, כי אף אחד לא יכול לתת סימנים, אין שם סימנים מסודרים על הדבר הזה. לכן פסקו לו פסק תורה שזה שלו. הוא אמר, ככה הקדוש ברוך הוא עשה לי באותו יום, אני יושב לומד תורה, מסר את הנפש. למה באתי למסור את הנפש, לא באתי להתאשר. ישב שם, למד תורה 3 שנים, יומם ולילה, ו3 שנים סיים את הש"ס. עשה מסיבה גדולה אחרי שהוא סיים את הש"ס, כבר היה מבוגר יותר, בא עשיר אחד לישיבה, אמר, אני רוצה שתמצא לי שידוך לבת שלי. אמר לו, אני אתן לך את השידוך הכי טוב שלי בישיבה. חוזר בתשובה, אבל הכי טוב שלי בישיבה. אמר, לא יודע, חוזר בתשובה, וזה, אנחנו אנשים דתיים, אומר הבן אדם העשיר הזה. אמר לו, עזוב, זה בן אדם שכבר סיים את השס בשלוש. סיים את השס, אנשים בישיבה בדרך כלל לא מסיים את השס. הוא הלך ברצינות. טוב. אמר לו, בוא, קודם כל שיפגשו, אני מוכן. אם הרב אומר, אני מוכן. נפגשו, הבחור והבחורה, והיה להם יפה, היה להם נחמד. ואז אבא אומר, אם הכל הולך יפה, אני רוצה לדבר איתו. פוגש אותו אבא, אומר, תגיד, מה עבר לך שאתה מסיים את הכחת? זה לא דבר רגיל, מה מניע אותך? אני רוצה לראות שהכל אצלך נורמלי. זה יפה שסיימת את השס, אבל מאיפה זה מגיע? אולי אתה מחר תשתגע, תרצה ללכת להיות אלוף העולם במכוניות מרוץ, מה אני יודע? אולי אתה איזה קיצוני אחד שכל מה שאתה רוצה זה 3 שנים פה, 4 שנים שם. התחיל לספר לו מה עבר עליו, שאבא שלו, ואז כבר אבא שלו הסתדר. הוא הסתדר עם אבא שלו, אבל אבא שלו לא אפשרות לממן את החתונה. השיר אמר לו, זה לא הבעיות שלי, אני אממן לך את החתונה. אבל בוא תספר לי מה הוביל אותך. סיפר לו את כל הסיפור, וסיפר לו שהוא היה במצב כזה, ועם ראש הישיבה, ושהוא בא וביקש מהשם, ואז הוא סיפר לו שהוא מצא את ה-20,000 דולר האלה. אומר לו, האבא של אותה בחורה, מה אתה אומר? איפה זה היה? הוא אומר לו, ברחוב כזה וכזה, הוא אומר, זה ליד בנק הפועלים? הוא אומר לו, לא רחוק בנק הפועלים. הוא אומר לו, תקשיב טוב, ביום כזה וכזה, אני יצאתי עם שקית שהוצאתי מהבנק, שחורה, ומיירתי לאוטו, היה חור בשקית, והצטערתי על ה-20,000 דולר האלה, כי הם היו חסרים לי בעסקה שהייתי צריך לסגור, במשך איזה קבלנות משהו, במשך איזה שנה זה לא יצא לי מהראש, הלכו לי 20,000 דולר לאיבוד. ועכשיו אני מבין שה-20,000 דולר האלה בניתי את הבית שלי. בניתי את ה... זה הגיע לחתן שלי, זה הגיע... זה חזר אליי, התגלגל אליי בחזרה, שלח לחמך פני המים. אמר לו, עכשיו הכל שלם אצלי, עכשיו אני מבין את הגלגול שהקדוש ברוך עושה. כי בן אדם שמוסר את הנפש, זה לא מקבל את אותו חשבון כמו בן אדם שעושה הכל בדרך רגילה. בן אדם שבחודש אלול בא ואומר, בסדר, אני אהיה יותר בסדר, אני אשתדל יותר, נתקע בשופר, נגיד לשם אורי ואישי, תבח שמו, נבוא לסליחות, נשיר. זה יפה, לא מזלזל בזה. אבל מאיפה אתה בא? האם אתה בא לחודש אלול שאתה של הקדוש ברוך הוא וזהו? או האם אתה בא לחודש אלול, כי בסדר, לא נעים, צריך לעשות את זה, מה לעשות, נעבור את זה. זה לא דומה, איך מגיעים עם זה לראש השנה. זה שמגיע באלול בדרך אגב, בראש השנה גם את זה הוא רוצה לעבור. נגמור כבר ראש שנה את החגים, נחזור למסלול. זה שבא במסירות נפש, לא רק שהוא רואה השגחות נפלאות בדרך. ראש השנה שלו ויום הכיפור שלו זה סיפור אחר לגמרי. זה בכלל אותו סיפור. ותדעו לכם, יש כלל גדול. מי שמוסר את הנפש, לעולם המסירות נפש שלו לא חוזרת ריקם. כי עם כל מי שעושים מלמעלה חשבון, תמיד נותנים יותר ממה שהבן אדם עושה בעצמו. אבל כשבן אדם עושה את הנפש, מלמעלה לא עושים חשבון בכלל. וגם אם הבן אדם נגמר ימו האחרון, מתחשבים במסירות נפש שלו. גם חייל שמסר את הנפש ולא, לא נתנו לו חיים להמשיך פה, המסירות נפש שלו מהדהדת בעולם הזה לנצח. וזה פועל פעולות. עד כדי כך, שיש מדרש שאומר, משהו מאוד מאוד יפה, המדרש הזה אומר, המדרש אומר, יש נתינות שהקדוש ברוך הוא לא נשאר אדיש עליהן.
שיש מה?
יש נתינות שהקדוש ברוך הוא לא נשאר עדיש, הוא חייב עליהם, זה כתוב בפרשת תרומה במדרש שם. אספר לכם מה זה סיפור גם כן, בבוד השם. יהודי אחד נסע לארצות הברית לעבוד בעגלות, מכירים את העגלות שם שהיהודים עובדים שם? אני לא הבנתי בדיוק איך זה עובד, אבל סיפרו לי כמה אנשים, יש את זה, כמה חבר'ה אצלנו שעושים את זה. נסע לשם, ככה יהודים נתקעים שם בארצות הברית הרבה שנים. נסע לשם עוד מישהי כזאת שגם עבדה לא בעגלות, אבל גם באותה פחות יותר בסגנון שלו, אבל היא הייתה יהודיה שאבא שלה הגיע מהארץ, הם כבר השתקעו שם. אתם יודעים, בארצות הברית, אתה נוסע לשם, אתה רואה איך בקלות יהודים הולכים להישקע שם. איך שאני הגעתי לשם כבר, בחודש שהייתי שם, כבר עשו לי כל מיני לינקים, בוא תישאר פה. אתם לא מבינים, הנוחות שם היא בלתי נתפסת.
הנוחות,
זה מרדים. אני פגשתי שם איזה ילומן אחד, אני אומר לו, אבל אתה לא רוצה לחזור לארץ, לוחם אחד, בא, דיבר איתי על המלחמה וזה. הוא אומר, אני משתוקק לחזור. אבל אני כבר לא יכול, הילדות שלי פה, עוד רגע יש לי חתן, נגמר הסיפור שלי, אני לא יכול לחזור. אמרתי לו, בדיעבד היית חוזר? הוא אומר, לא יודע, כבר זה קשה כבר להחליט וזה. הוא אומר, אלה שבאים להתפרע, לא אכפת להם. אבל בגיל מסוים, אתה כבר מבין שהלב שלך בארץ ישראל, לא יהודי דתי, לא אדם דתי, אבל יש לו רגש. אז הם, הבחורה הזאת והוא, שהוא פגש שם, החליטו לחזור לארץ ולהתחתן לארץ לפני שהיא מאוחר מדי, היא גדלה כבר שם, הוא רצה לחזור. חזרו לארץ בחסדי השם. אבל מה? היה דבר אחד שהוא לא הבין. הבחורה הזאת, היה לה שם, היא לא הייתה דתייה, גם הוא לא היה דתי בהתחלה, הם התקרבו בתשובה כבר בארצות הברית וחזרו לארץ כבר דתיים. אבל הם שתיים לא היו דתיים במקור. ואיך קראו לבחורה? פשע. מי נותן לבת שלו שם פשע? אפילו בעולם החרדי, בעולם הדתי, זה פחות נפוץ. זה שם שלפני איזה 100 שנה היה, אני יודע, 70-80 שנה, היה פשע. היום, בתקופות האלה, פחות נפוץ. הוא אומר, איך הגיע השם שלך פשע? תסבירי לי מאיפה הפשע, והיא גם שומרת על השם שלה. אומרת לו, זה סיפור מצמרר. למה? הוא אומר לה, אני אספר לך, אני אספר לך. הוא אומר, אתה יודע, אני היחידה הארץ שדתייה במשפחה שלי, ככה התגלגל. אבל כשהייתי קטנה, אבא שלי תמיד היה בחבדניק אליו לעסק, להניח לו תפילין. היה מניח לו תפילין. והם היו מאוד מיודדים. היה מגיע אליו, מכריח אותו, משפיע עליו להניח תפילין, וזה, מניח. יום אחד, לפני שנולדתי, אבא שלו מספר לו בהתרגשות, אבא שלי מספר שיש לו ילדה גדולה, שהולכת להיוולד, והיה מאוד בהתרגשות, הוא אמר לה, איך אתה קרא? ואז אחרי שנולדתי, הוא סיפר לו, אז הוא אומר, איך קראת לה? אז הוא אמר, אנחנו רוצים לקרוא לה איזה סנדרה או משהו כזה, שם כזה, שם אמריקאי כבר. אז החבדניק אומר לו, מה זה? יהודיה, מה אתה לא? נותן לה שם יהודי. הוא אומר, עזוב אותי, לא, אתה מה שטויות שלך, אבל לא ויתר. הוא הציק לו יום אחרי יום, אמר לו, היא חייבת שם יהודי. קיצור, אמר לו האבא שלה, אתה יודע מה? יאללה, שיהיה גם שם יהודי. איך עושים? הוא אומר לו, צריך לבוא לבית הכנסת. הוא אומר, תלך אתה, תגיד אתה בבית הכנסת. תקשיבו טוב. היהודי הזה, סיפור מפורסם. גולדמן היה השם של היהודי הזה. לפני איזה 50 שנה מדובר פה. היה ב-770, הגיע ל-770, הלך להגיד את השם שלו במסורת נפש, הוא נסע בשביל זה, הוא טס בשביל זה. הלך, ובקריאת התורה, ב-770, אמר את השם שלה, ואמר פשע, כי זה כנראה היה לו איזה מישהי כזאת פשע. כשהוא יצא, הוא מספר לאבא בטלפון, בהתרגשות, וגם אבא מתרגש, שהוא קרא לה פשע. ותוך כדי שהוא מספר לו את זה בטלפון הציבורי, שנמצא שם, אני חושב, עד היום, עוברים שם חבורה של קושים, והורגים אותו, שוחטים אותו. רצחו אותו בדם קר. באותו רגע, היה איזה משהו, איזה עניין. תוך כדי שהוא מספר לו ושמחים, הוא שומע פתאום שקרה את הדבר הנורא. זה היה טרגדיה, היה מפורסם. היא אומרת, וזה, ושמרנו את השם הזה, כי היינו כל כך קשורים, היהודי הזה כל כך נגע לנו, שעשה את זה במיוחד בשבילה, וכך קרה. והם הגיעו לארץ, והגיעו פה לרב גלוחובסקי, הרב של קהילת חב"ד פה באותו. הוא שמע את הסיפור הזה, אמר להם, תראו מה זה. כל האחים שלך, כל האחיות שלה, יש לה אחיות, בכלל כבר לא בעולם הזה, לא דתיות, הילדים כבר ספק נשארו יהודים, כי הם בנות של יהודיות, אבל כבר בדרך החוצה לגמרי בהתבוללות שם. ואתם התחזקתם, הגעתם עוד לארץ ישראל, שקשה לחזור לפה, והכל בגלל ההתחלה של מה שהיהודי הזה עשה. כשיהודי עושה מסירות נפש שבקדושה על מה שהוא עושה, תמיד יש לזה השלכות. משפחה שלמה נבנתה על המסירות של היהודי הזה, שעשה מסירות נפש, רק לקרוא לשם יהודי. רבותיי, חודש אלול נמצא פה. אפשר לבוא ולהגיד, בסדר, אוי לי ואבוי לי, וכל מיני סיסמאות כאלה. אבל אפשר לשנות גישה. ולהגיד, אני בחודש הזה של השם. בכיף, בשמחה, באהבה, תראו איזה כיף, איזה כיף הערב הזה. אוכל ושפע, הכל ברחבה, אבל מה? אני של השם. בקדושה. וזה מה שאני מבקש, שבשיעור הזה ניקח, שאת החודש הזה, אנחנו ניקח אותו לססון ולשמחה של קדושה. שאת החודש הזה ניקח למסירות נפש,